כל חי אונליין, 93fm.co.il.
לעשות עולמו בכל הנושאים השונים. זה לא נכון לבוא ככה ברגע לקחת לקטוף מפלגה ולחשוב שהיא צריכה להתמסר אליך.
מרעיון למעדורת הבוקר עם מרדכי לוי התייחס חבר הכנסת הרצוג גם ליחס הציבור החרדי למפלגת העבודה.
ואני רואה התעניינות חרדית גדולה של ציבור גדול שרואה במפלגת העבודה אלטרנטיבה אחראית, חברתית, כלכלית ומדינית. יש לנו חוג חרדי צעיר ונמרץ בתוך מפלגת העבודה שהתקבל בזרועות פתוחות. אני חושב שאלה שינויים היסטוריים חשובים, כי אנחנו צריכים לראות את כל הציבור בתוך מפלגת העבודה על כל גווניו, וכמי שעוקב מקרוב אחר השינויים הטקטוניים הגדולים ההיסטוריים בציבור החרדי, אני חושב שאנחנו גם בית לציבור כזה.
כוחות הביטחון עצרו הלילה לחקירה 8 מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון. בנוסף, במסגרת פעילות החטיבה המרחבית שומרון נתפסו אמצעי לחימה בלתי חוקיים והחשודים בהחזקתם נעצרו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי ורעייתו יפה הגיעו הבוקר לחקירתם השנייה ביחידת להב 433 של המשטרה בלוד בחשד לעבירות כלכליות שונות. השר דרעי הצהיר אמש לקראת החקירה כי הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הכל וממשיך בעשייה ציבורית תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם המשטרה ככל שידרש. 4 מדינות ערביות נחשבות, סעודיה, בחרן, מצרים ואיחוד האמירויות, הודיעו על ניתוק קשרים דיפלומטיים עם קטר ודרשו מאזרחיה לחזור לארצם. זאת בנימוק שקטר, הידועה כתומכת באיראן ובארגוני טרור ובהם חמאס, מתערבת בעניינים הפנימיים של מדינות אחרות בעולם הערבי ופוגעת בביטחונן. שר החוץ האמריקני טילרסון אמר בתגובה כי חשוב שמדינות המפרץ יישארו מאוחדות ויפתרו בהידברות את המחלוקות ביניהן. ארגון המדינה האסלאמית דאש פרסם הלילה הודעת אחריות רשמית לפיגוע שאירע בתחילת השבוע בגשר לונדון בבריטניה, בו נרצחו 7 בני אדם ו-50 בני אדם נוספים נפצעו. עמת ההבטחה בלונדון הועלתה משמעותית ותעלה בשלושת הימים שנותרו עד הבחירות לפרלמנט הבריטי. כוחות המשטרה בבריטניה תוגברו וראש ממשלתה מי הצהירה כי נגמרה הסובלנות כלפי הקיצונים במדינה. בתום התייעצות מדינית וביטחונית הוחלט להאריך את הרחבת שטח הדייג מול חופי עזה ל9 מייל למשך שבועיים נוספים כדי להגן על כלכלת הרצועה נשענת בעיקר על הדייגים. עם זאת הובהר כי ההחלטה מותנית בציות הדייגים העזתים להוראות ומניעת הפרתן. ידיעה שמסר כתבנו קובי פינקלר. התחזית נהיה. היום בהיר ונהל ללא שינוי ניכר במזג האוויר, מחר צפויה התחממות ניכרת. וביום רביעי יעשיך מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
מהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה של מהדורת הבוקר ורוצים לומר בוקר טוב לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ ושגריר ישראל בארצות הברית. שלום אדוני.
שלום, בוקר טוב מרדכי.
בוקר טוב. תשמע, שאלת השאלות, עד כמה מניסיונך הדיפלומטי, גל הטרור האחרון, כולל זה האחרון בלונדון, וגם האירוע שראינו הבוקר על הכרזת ההתנתקות מקטר, עד כמה בסופו של דבר האירועים הללו משנים את מיקומה ומעמדה של ישראל בעולם המערבי? כלומר, עד כמה אנשים עושים אנלוגיה, אומרים, אתם יודעים מה?
בהחלט.
טעינו.
בהחלט. תראה, באופן מיידי זה לא משתנה, בוודאי לא ברמה הצהרתית. א', אף אחד לא רוצה להודות בטעותו. ב', יש עדיין מרכיבים מאוד מאוד עמוקים, מדוע הם מסתכלים על ישראל אחרת. אם זה מפחד מהערבים, אם זה מין מסורת ארוכת שנים, אם זה בגלל אוכלוסייה מוסלמית במדינות, במיוחד באירופה, ואם, אני אומר את זה כאן, בריש גלי, אנטישמיות. גם בזה יש איזשהו חלק מסוים. אבל, לאורך זמן, ובוודאי בקהיליות המודיעין והקהיליות המקצועיות, הם מתחילים להבין שישראל היא לא הבעיה, אלא הפתרון, מכיוון שאנחנו גם מספקים להם מידע איכותי, וגם נותנים להם, או לפחות מכשירים אותם בשיטות פעולה, ובסך הכל, ככל שישראל מתעצמת מכל הבחינות, טכנולוגית, תרבותית, כמובן צבאית, כלכלית, אז משקלה עולה גם באזור וגם בזירה הבינלאומית, כמו שראינו עכשיו באפריקה, בביקור האחרון של ראש הממשלה.
זה משהו שאנחנו מצליחים כבר לתרגם אותו בעולם, כי בסוף, כשמגיעים לנקודות הכרעה, אנחנו רואים שהעולם עדיין נגדנו באום ובמקומות נוספים, כלומר, נכון. אני לא רואה איזה שינוי אמיתי, כלומר, הם סופגים פיגועים קשים, הם פתאום מבינים שאתה לא צריך להיות כובש בשביל שישחטו בך, ואני לא רואה פתאום שאין רוב באום נגדנו למשל.
אתה צודק ב-100%, וכאן באמת צריך להבחין, יש פה שתי רמות, יש הרמה המולטילטרלית של האום, ויש הרמה הבילטרלית, שזה ישראל מול מדינות, מדינה-מדינה. ברמה הבילטרלית, מעמדה של ישראל השתנה בצורה שאין לה שיעור. אם אנחנו מסתכלים אפילו באזור הקרוב שלנו, הגן הים התיכון, אז המציאה, כן, הגילוי של הגז הטבעי, וכנראה גם נפט שיש מתחת, הפך אותנו לשחקן רציני מאוד, ומדינות כמו יוון וקפריסין, ומדינות אירופה אחרות, באמת מתייחסות אלינו כשחקן רציני, טורקיה אפילו, כן? שאי אפשר לחשוד בה שהיא אוהדת אותנו, גם צריכה להתחשב בזה, ולכן גם חימום היחסים, שגם הם באיזושהי מידה יזמו. כנ"ל אנחנו רואים את זה בשיתופי פעולה טכנולוגיים שיש לנו, מדינות אירופאיות שמצביעות נגדנו באום, ומדינות אפילו ערביות, כולל מדינות מפרץ, וכמובן מדינות אפריקה ואסיה וכו' וכו'. ברמה המולטילטרלית של האום, עדיין יש שם מבנה שקשה מאוד לפצח אותו, בגלל הרוב האוטומטי הערבי, יש 22 מדינות ערביות, 57 מוסלמיות, יש עוד מדינות נוספות שתלויות בערבים, אז, כמו בעניין של נפט או בעניין של ממון, ככה שבסך הכל יש מעל 100 מדינות שהן באופן, הייתי אומר, אוטומטי, תומכות בפלסטינים. ולכן באום ההצבעות כולם נגדנו, לכן דרך אגב השגרירה האמריקאית באום החדשה ניקי היילי, שהיא פשוט מצוינת חסידת אומות עולם, מנסה לצאת נגד העניין הזה, נגד הכיוון כל החיצים לישראל, כאשר מדינות אחרות שבאמת הן פושעות בנושא של זכויות אדם, בנושא של כל דבר שקשור בכלל לנושא של צדק, הם מתחת לכל ביקורת, אבל הם לא מבוקרות, זה רק ישראל. אז לכן ייקח עוד זמן, אבל מה שיותר חשוב מבחינת ישראל, מבחינת המעמד שלה, מבחינת הייתי אומר, הדברים שהם חשובים, כמו מסחר, כמו תיירות, כמו השקעות הדדיות, כמו מזדים, שיתופי פעולה, טכנולוגיים ואחרים, הרבה יותר חשוב לנו הרמה של מדינה-מדינה, באו מדברים ואנחנו עושים.
תשמע, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מעניינת. התקופה המעניינת הזו כוללת בתוכה גם כן שינויים בתוך ישראל, כי כשהתמונות הקשות הללו בעולם מגיעות, היית מצפה מהישראלים שהפכו להיות ליותר קיצוניים, ואתה רואה בישראל מגמה הפוכה שהישראלים הופכים להיות יותר במרכז. והשילוב גם של התהליך הישראלי הפנימי וגם של התהליך בחוץ היה אמור באמת להביא אותנו למקום אחר, ואני מתקשה להבין למה אנחנו לא שם, כאילו, מה בסוף עוצרת?
תראה, בסופו של דבר זה עניין של מנהיגות, ומה שאנחנו לא רואים באירופה בוודאי, אצל אובמה זה לא היה, אצל טראמפ אנחנו מתחילים לראות את השינוי. כשהם לא מכוונים למטרה האמיתית, המטרה האמיתית היא מטרה אידיאולוגית רצחנית של טרור איסלאמי, לא יעזור שום דבר, זה טרור איסלאמי קיצוני שמקדש את המוות ולא את החיים, שרוצה לפקוע בנו בכלל החברה, כל הציביליזציה המערבית, לא בגלל איזשהו דבר שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים להם שום דבר רע, בהפך. הם פוגעים בנו בגלל מה שאנחנו מסמלים, צורת החיים שלנו, האמונות שלנו וכו'. עד שהדברים האלה לא יאמרו בצורה ברורה, אז זה קשה יותר גם לאחד את כל המדינות, כי צריך פה באמת להיות קואליציה רצינית ביותר. והדבר השני, שאולי הכי חשוב, זה שבסופו של דבר, מדינות האסלאם עצמן, הם אלה שצריכות להוקיע את הטרור, הם אלה שצריכות להשתתף בכל הפעילות האנטי-טרוריסטית, והם צריכים להיות ראש החץ, כי בסופו של דבר זה בא מהם, ובלי שיתוף פעולה שלהם, באמת יהיה מאוד מאוד קשה, רק הם עדיין לא עושים את זה, אם בגלל שהם פוחדים לצאת נגד זה, או שאולי יותר גרוע שהם אפילו מסכימים עם זה בחדרי חדרים.
יש, אני לא רוצה לדבר פוליטיקה, כן, אבל אני שואל, עד כמה אתה חושב, יש משמעות לעובדה שנתניהו עדיין ראש ממשלה כאן? כלומר, הרי יש בעולם ראשי ממשלות ומדינות, וגם אפילו אזרחים שמבחינתם נתניהו מסמל את, הם זוכרים אותו מתקופות, שהוא מסמל מבחינתם את הרוע או את הבעייתיות שיש בו מזרח התיכון. ולכן, קשה אולי לעשות את השינוי, כלומר, הם רואים מציאות אחרת אצלהם, אבל בינתיים נתניהו עדיין שם, כלומר, אני אשאל את זה אחרת בצורה יותר עדינה. מה הסיכוי שנראה שינוי בעולם כלפי ישראל עם הפנים שלנו, יהיו אחרות, לא מישהו שכבר שנים נמצא גם מהימים שבהם היו תקופות שממש ממש לא אהבו אותנו.
כן, אז פה אני אגיד לך, מוטי, בצורה מאוד ברורה, לא כל כך משנה מי עומד בראש הממשלת ישראל, מי הם הפנים. יותר חשובה, הייתי אומר, המדיניות. או המדיניות כפי שהיא נתפסת במדינות העולם, במיוחד עוד פעם, מדינות אירופה זה סמן ש... לפי מצביעות הרבה מאוד מדינות ופועלות בצורה מדינית הרבה מאוד מדינות. וכל זמן שהן רואות בישראל, כן, מדינה כובשת, מדינה שפוגעת בזכויות הפלסטיניות, מדינה שלא רוצה להתפשר ולא מפסיקה את נושא ההתנחלויות, לא משנה מי יעמוד בראש הממשלה, בראש תמיד, תהיה הנקודה הזאת נגדנו, ותמיד יצאו את זה נגדנו. עכשיו, השאלה המהותית מבחינתנו, השאלה האסטרטגית, מה יותר חשוב לנו? הביטחון הלאומי שלנו, להבטיח פה את עתידנו ואת ביטחוננו, או שיואהבו אותנו יותר או פחות? ואני חושב שפה התשובה היא די ברורה.
כן, אני מודה לך על הסירה הזאת. תודה, שיהיה לנו יום טוב ובשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
תודה. עכשיו מעבר חד. יוסי ליטוב, משפחה, שלום, בוקר טוב יוסף.
בוקר טוב.
האמת, אנחנו רוצים לחזור איתך 20 שנה אחורה. ממש בתקופה הזו התקיימו הבחירות, ואנחנו זוכרים שבימים האלה, או בימים שקצת קדמו לימים הללו, פרץ בישראל קמפיין גדול של נתניהו טוב ליהודים, זוכר?
96, מי לא זוכר את היום הזה?
לפני 21 שנים.
כן, אחרי חג השבועות, כש... התפשטה כאן תחושת בעלה שהנה שמעון פרס עומד לעלות לשלטון ולעשות שני דברים. קודם כל, לעשות את ההתבוללות החינוכית, ערכית, וגם להתחיל למסור שטחים ולהגשים את כל חלומותיו.
משהו בסגנון הערבים מצביעים בהמוניהם, אבל בכיוון ההפוך.
כן, אבל בוא נאמר, בגלל ששמעון פרס כנראה היה אחרון מנהיגי השמאל הרציניים, לא איזה סוג קשקשן מאלה שראינו אתמול בעימות, בוואלה, אז לכן היה אפשר לסמוך עליו שאם הוא יחליט למשל להחזיר את ירושלים באמת, לא בסיסמאות, היה לו ביידיש אומרים את הפרנם, יכל לקחת את זה למקום כזה עם הקשרים והיכולות והאמביציה הבלתי נשלטת שלו.
טוב, אבל בוא נדבר על האיש עצמו.
ומה שקרה זה שהרבי מלובביץ' כבר הסתלק ולא לא היה באותה תקופה.
איך אתה אומר דבר כזה?
ונתניהו מגיע לכפר חב"ד, ביחד עם איש העסקים החרדי חיים ינקוב ליבוביץ', שהיה אז אחד מהאנשים הקרובים של איווט ליברמן, והוא מגיע לכפר חב"ד ואומר להם, חברים, הקרב צמוד מאוד, אם לא היה את רצח רבין, אז עם הפיגועים של האוטובוסים יכלנו, בסינה שהיה בעם לשמאל, יכלתי להביא את השלטון, אבל רצח רבין והתקשורת סגרה עליי והמליחה את פרס, רק ככה בדניקים צריכים להתאבד ולבוא לקראתי, ככה נוכל להרוויח את השלטון. ואז מה שקורה, קורה דבר שעד היום אף אחד לא יודע, ואני אספר לך את זה פעם ראשונה. החב"ד התפצלה לשני קמפיינים. זאת אומרת, היה קמפיין חיובי מאוד יפה, של ביבי טוב ליהודים, הוציאו אלפי פעילים. לא ישכח ששמעון פרס יצא מירושלים לתל אביב יום אחד, שלושה ימים לפני הבחירות, והוא רואה שכל 10 מטר עומדים שני בחורים עם שלט, ביבי זה טוב ליהודים. כאילו יש כאן קרב על הדמות של המדינה. האם תהיה כאן מדינה מתבוללת, נוכרית או מדינה יהודית? הוא התחיל לעשות טלפונים מהרכב, ואיים, והתריס, והוא ראה את כולם יושבים, היה איזושהי מטרה להראות שהמדינה, יש קרב על הזהות של המדינה.
על היהדות שלה.
היה את הקמפיין.
רגע, אבל שמי, יוסף, לא, לא אשאל לך, לא, אנחנו, תן לי לשאול שאלות, מה, אתה לא נמצא כאן על תקן נועם.
לא, רציתי לספר לך את הסקופ האמיתי.
אז חכה, הסקופ האמיתי, עוד מעט יהיה לנו זמן בשביל הסקופ האמיתי.
בבקשה.
חוץ מהתהליך הפוליטי, בוא נדבר על ההברקה עצמה, ועל האיש, יוסף גודניק היה הרעיונאי של הדבר הזה, הוא רק מממן אותו.
מי שהיה רעיונאי של הביבי טוב ליהודים, זה ישבה קבוצה. ובראשה מנדי ברוד המבריק, אבל הקבוצה הזאת הייתה יותר רחבה, ואנשי תקשורת ועיתונאים ואנשי יח"צ ישבו, וביחד כל הזמן, איך נאמר, זיקקו את המסר, כאשר ברוד אמר לצוות, חברים, אנחנו צריכים לבוא עם מסר אחד לציבור, מי שהולך עם שמעון פרס הולך נגד היהדות, מי שבא איתנו רוצה מדינה יהודית. ואז קם מי שקם ואמר, ביבי, נקודה, זה טוב ליהודים. והקמפיין רוצה לדעת.
מדהים, מדהים. מה עם גוטניק היום, אגב, 21 שנים אחרי? הוא אז היה גביר העולם.
גוטניק היה אז בתקופה שהוא יצא למסע גיוסים של כספים למרבצי זהב שהוא מצא במלברון. והייתה לו קופה גדולה מאוד, והוא קיבל מסר בשנים האחרונות של הרבי מהרב מלובביץ' שהתעסק בדברים האלה, אז בוא נאמר, ה-96 היה 8 שנים אחרי, 6 שנים אחרי האירוע הגדול, שחב"ד נרתמה להפיל את פרס כראש ממשלה בתרגיל המסריח הידוע, והנה שוב חב"ד ופרס עומדים משני עברי המתרס, אבל הסיפור הגדול, וזה אני רוצה להגיד לך, היה מטה באור יהודה, שעבד בשיטות לא שיטות, כדי לבלבל את המצביעים הערבים שלא יבואו לקלפיות. והמטה הזה עבד בשיטות של אנשים שלא נלחמו כדי להכניס את אורן חזן לכנסת או את מרב מיכאלי. הייתה להם תחושה אנוכית שצריך לעצור את הדבר הזה, שמדובר בסוג, איך נקרא לזה, במונח של כיתרוק, של דינים, של גבורות, שעם ישראל בסכנה. לא עניין אף אחד בכלל אם זה מפלגה כזו או מפלגה אחרת. האסכולה של פרס, אם היא תהפוך מאיש פרטי לשלטון, הפחיד אנשים מאוד איכותיים. ובשלב מסוים, כשהעיתונות עולה על זה, הם מתחילים לבקש תגובות מדן מרידור. אומרים לו, אתה יושב-ראש מטה הסברה, איך אתה מאשר כל מיני פעולות כאלה לא לגליות שיוצאות מאור יהודה, ממטה של לכאורה מזוהה עם ביבי? ואז היה עסקה הבאה. מרידור הודיע שהוא מתפטר מרשות מטה ההסברה, אם החבדניקים ממשיכים להפעיל כל מיני מטות בארץ כדי להביא מצביעים ולעשות כל מיני פעולות אחרות, ואיבט עושה שיחת תיווך בין ראשי חב"ד שהוא היה בעצם הרמטכ"ל של הבחירות לבין דן מרידור, הוא אומר ככה, כשדן מרידור בחדר הוא מזהיר את החבדניקים שאם הם ימשיכו לעשות אותו טעות אחת הוא יוציא מודעה נגדם ואיומים ועזרות, וכשמרידור היה עוזב את החדר היה אומר להם, חבדניקים, אל תלכו לישון, תעבדו בכל הכוח, אנחנו איתכם. והחיבוק החם הכי גדול היה בשבע בבוקר למחרת, כאשר חיים יעקב ליבוביץ', אז היה הקמבץ החבדי, ואיבט ליברמן, הקמבץ שביבי, התחבקו וכנראה חילקו ביניהם כמה סודות מהיום הסוער הזה, כולל מוטי, האירוע הדרמטי, שזה גם היה איזושהי יחידה קטנה חבדית שבלבלה את כל הקלפיות של המדגמים של ערוץ אחד, ודאגה להכניס אופוריה, כי כשהגיעו העדכונים במשך היום למטה של פרס, שיש רוב בטוח, אז האנשים פחות עבדו, והחבניקים עבדו כמעט נקרא לזה בדפיקות משיחית.
אז האמת היא, אני חושב בחברה הישראלית, הייתה הרבה יותר מסורתית לשני הצדדים, כלומר, השמאלנים היו יותר שמאלנים, הדתיים היו יותר דתיים, ומה שקרה זה בבחירות הללו, הייתה תחושה כזו של ניצחון ברחוב, כאילו המחנה היהודי, האידיאולוגי, ניצח את המחנה האידיאולוגי השני.
מוטי, אתה יודע ששואלים אותי כתבים צעירים, שלא היו בימים, הם אומרים לי, מה היה כל הדחף הזה של הרחוב החרדי? למה נכנסנו בכלל לאירוע הזה בין פרס לביבי? איפה אנחנו מחותנים? ואני מנסה לתרגם להם את הבהלה שהייתה ברחוב החרדי, שדמויות מאוד 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 חשובות, מי הרב מרדכי אליהו, זה חצדיק לברכה, באמת, לא דמויות שבכלל פוליטיקה דיבר עליהם, קראו את כל האנשים לדגל ואמרו, חבר'ה, העם נמצא בסכנה, עם ישראל בסכנה. אני זוכר ביטויים מהרב אליהו אז באותם ימים, ביטויים מטורפים.
מדהים.
מטורפים. ומאז חב"ד שילמה מחיר מאוד יקר אצל חוקי השמאל. הרי אנשים לא יודעים, מי שהקים את כפר חב"ד ונתן את התשתית התקציבית לכל המוסדות, היה דווקא שלטון מפאי בשנות ה-50, ה-60 וה-70, שהפקידות הבחירה הייתה מאוד מאוד סימפטית לחב"ד. ומאז 96 יש המון מקומות בוא נאמר, החשבון לא נסגר.
אוקיי. הבטחת לנו סקופ, עכשיו.
לא, זה הסקופ שאמרתי.
מה הסקופ?
הסקופ הגדול היה שהליכוד עבד בשני ראשים. איווט ליברמן, הליכודניק של אז, נתן את כל הפוש לחב"ד לעשות את כל המבצעים, אימץ כמעט כל פעולה מדברים שנעשו במגזר הערבי ובמגזרים נוספים, ודן מרידור, הפנים היפות, נלחם נגד חב"ד, אבל בסופו של דבר את הסחורה הם הביאו באותו יום, כאשר בכמה עשרות אלפי קולות נתניהו נהיה ראש ממשלה. מה שעצוב בכל הסיפור הוא שאם חשבת שמישהו זכר את זה לחב"ד כשנתניהו נהיה ראש ממשלה, אז תדע לך, זה היה ההצלחה הערכית של חב"ד, אבל הכישלון...
למה כישלון? חב"ד עושים הכל לשם שמיים, יוסי.
אני אומר, לא תקציבים, ואפילו שביבי מתחיל לדבר על חברון, אז הם חב"דניקים באים לאריק שרון ואומרים לו, אריק, אתה הבאת לנו את ביבי, נהיינו מחותנים. אז אריק אמר להם, מה אני אעשה? הבחור לא שומע בקולי. אבל באותו רגע של סיוון תפשין נון וב, חב"ד עשתה את הדבר הכי נכון וצודק מבחינתה.
מעניין, חוזרים אחורה והאמת מתגעגעים קצת לימים.
אתה יודע, מוטי, והמצחיק הוא שעדיין הוא איתנו. בוא נאמר.
ביבי עדיין איתנו.
21 שנים, תראה מה אנחנו קוראים.
לא, אבל הייתה לו הפסקה באמצע. אתה זוכר את התקופה, יוסי, שביבי הלך מפה בבושת פנים, שכל העיתונים, כולם כאילו
היה. אגב, פעמיים הוא הלך, אתה יודע. פעמיים הוא הלך, ואנשים לא זוכרים את זה כל כך. ב-99, בכישרון של... הם מפחדים, וכשהוא מפסיד לאולמרט, ב-2006 מביא את הליכוד, אם אני לא טועה, ל-12 מנדטים, ותראה מה זה, הקשנות שלו וההתמדה שלו, הנה הוא חוזר עכשיו מאפריקה, בעוד איזה סבב, ואף אחד לא רואה איזשהו סוף וקץ לשלטון נתניהו. זה די מדהים, די מדהים. ואגב, אותם שמות, זה מדהים, אהוד ברק, אריה דרעי.
טוב. תגיד לי שאלה, יוסף, לפני סיום שאלה, מה אתה חושב ערכית מוסרית על מה שנעשה אתמול לאבי גבאי? אתה חושב שזה מעשה?
אני איתך באופן אישי, אני חושב שהראל מרגלית כנראה איש עסקים שעשה פרנסה יפה, בחור לא טיפש, יש לו כמה זכויות, אבל לדעתי בשפיכות הדמים שהוא עשה אתמול, הוא גזר על עצמו את הכישלון עוד לפני הכישלון בקלפי, כי הציבור שלנו, ציבור של יהודים, איך נקרא לזה, רחמנים, אוהבי אדם, לא יוכלו להזדהות ולתמוך בהתנהגות כל כך נבזית, כל כך בזויה. ואפשר לחשוב על מה דיבור, האם הוא שירת את המודיעין הסורי, האם הוא היה סוחר סמים?
כן, ככה לא נשמע, כאילו, היית סוחר סמים או לא?
מי זה הליכוד? חצי עם שהרי העבודה משתוקקת לכך שהקולות שלהם יבואו אליהם. אבל כנראה אין הרבה מזל במפלגה הזאת, וכל פעם שמגיע כוכב אחר, הוא מתגלה מהר מאוד, לא רוצה לחלק סתם מחמאות לאדם, אבל המעשים שלו אתמול דיברו לעצמה.
כן, אתה יודע מה, יאמר לשבחו של יצחק בוז'י הרצוג שדיבר כאן בשעה הקודמת, הוא אומר מועמד צריך להיות מוכן שישאלו אותו את כל השאלות, אבל להלבין פני חברו ברבים...
מוטי, אני חייב לשאול אותך שאלה, דווקא אתה ראיינת את בוז'י הרצוג בשעה הקודמת. כמה חרדים שאתה פוגש במשך היום, סביעת מגורך או מקום עבודתך, כמה חרדים נוערים למפלגת העבודה, כמו שבוז'י חוזר על זה בפעם המאה בשנה האחרונה? זאת תופעה רצינית?
אבל סיכרנו לפני רגע שלא מלבינים פני חברו ברבים, יוסי.
לא, אני מדבר אבל אירוע, אני לא מדבר אדם. יש כזה תופעה? אני לא רואה, אבל יכול...
שחרדים נוערים לעבודה? אני רואה מלא חרדים שבבוקר יוצאים לעבודה.
טוב,
אני אגיד לך, אני מניח, ואני עכשיו נותן גם פרשנות שאולי מנותקת מן המציאות, אבל אני מניח שלולי חברים מסוימים בתוך מפלגת העבודה, בעייתיים מאוד, ששייכים לקהילות מסוימות, לולי הם בתוך המפלגה, אז היה מקום שהיית רואה הרבה חרדים מצטרפים ומתחברים לווייב הזה של, של תהליכים מדיניים וסוציאליזם וכל מיני דברים כאלה, אבל יש שם מחסום רגשי מאוד מאוד קשה. בסוף אנחנו קודם כל יהודים, וקודם כל שומרי תורה. זה דבר ראשון, ואתה לא יכול לשים או להתחבר למפלגה שמתגאה באנשים שהם יום יום עוסקים בלרמוס את התורה ועושים מעשים, אתה יודע, שאנחנו לא יכולים לחיות אותם.
בהחלט. יופי מוטי, שיהיינו בשורות טובות.
זהו, סיימנו?
כן.
יפה. שיהיה בוקר טוב.
בשורות טובות, תודה.
בהצלחה. טוב. מה עכשיו חברים? פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם מרדכי לוי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה, כוכבית 8510, או חפשו נועם אחד בגוגל.
שירבית, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה, לפרטים חייגו כוכבית 2003, שירבית.
האיש המבוגר הזה, שעומד במעבר חצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת דרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
בעוד 800 מטרים, פני ימינה.
תגיד לי, איך היינו נוסעים פעם?
העולם משתנה, עובדה. מחפש עבודה? אתה מוזמן לכנס תעסוקה ייחודי, שבו נדבר על עולם התעסוקה של המחר. לראשונה במגזר, הרצאתו המרתקת של דוקטור אייל דורון, ויריד הכשרות עם השמה מובטחת. יום רביעי, כף בסיוון, 16:00, במרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים. לפרטים והרשמה, 073-280-0316.
פורור, חד וחלק.
שלום, כאן אבי עידן ונפתלי בר נתן. נפתלי, כמה כסף אני צריך בשביל להשקיע במנצ'סטר?
300,000 שקלים, אתה בתמונה ואתה מרוויח חודש בחודשו הרבה מאוד כסף.
וזה בטוח?
בטח שזה בטוח.
שמעתם? זה בטוח, אז תתקשרו 03-7309-222, 03-7309-222,
ותשקיעו בטוח.
שלום אדוני, מה מזכירות לך המילים הבאות? סבא תרים אותי.
אוי ואבוי.
אם גם אתם סובלים מכאבי ברכיים וגב, קיבלו היום בדיקת ייעוץ והתנסות ללא התחייבות. אפוסטרפיה, כשמטפלים בכאבי הברכיים והגב, החיים נראים אחרת. אפוסטרפיה, חייגו כוכבית 2767, בהשתתפות כל קופות החולים.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כאן דבי וולף, מבוטחות מכבי שלי, יש לי בשורה מדהימה עבורך.
מהיום גם אתן תוכלנה לקבל החזר על עד חצי המחיר על סדרת טיפולי לייזר במכשור המתקדם בעולם.
איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
האיש המבוגר הזה שעומד במעבר החצייה, אילו זה היה סבא שלך, לא היית עוצר לו?
אחד מכל שלושה הולכי רגל שנהרגו או נפצעו קשה בתאונת דרכים הוא אזרח ותיק. אילו היינו מתייחסים אליו כאל בן משפחה, זה לא היה קורה. אז בואו ניתן להם זכות קדימה ונגן עליהם במעברי החצייה, כי כולנו נלחמים על החיים.
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם מרדכי לביא.
עכשיו הגיע הזמן לשיר. מה אתה מכין לנו, מוטי? יש לנו איזה שיר מעניין שאנחנו יכולים להגיש כעת למאזינינו. עוד רגע, יהיה לנו קצת מוסיקה, כמה אפשר דיבורים על הבוקר, או דיבורים, דיבורים. הנה זה בא. איזה שיר יפה, כולם אהובים. שרון גל, גם אתה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
אני חסד השם יתברך שמו, איך אתה מרגיש?
גם ברוך השם, הכל טוב.
בסדר? טוב.
כן, כן.
יופי. אנחנו עכשיו מדברים שוב על הנושא שאתה כל כך מקדיש לו זמן במהלך החודשים האחרונים, וזה משפחת עזריה. תן לי להגיע לסוף השיחה, תגיד, לא, לא, אתה לא מרגיש שכבר זהו, הגיע הזמן לסיים את הסיפור הזה ולשים אותו מאחורינו, כבר נמשך יותר מדי, זה כבר ממש סבל החייל הזה.
הלוואי, הלוואי, זה לא תלוי במשפחה. מי שמנהל תהליכים נגד לאור זה התביעה. וההזדמנות לסיים את ההליכים האלה הייתה כמה וכם פעמים, תמיד ההגנה אמרה שהיא מוכנה לשבת ולדבר. ואני מסכים איתך שזה נמשך המון זמן, זה כרוך בהמון סבל. זה גרם לבעיות קשות בבית. גם שבת שאבא קיבל לקבו, גם עשרות קילוגרמים שאושרה אמא שילה ממשקלה.
עשרות קילוגרמים? אתה לא מגיע?
עשרות קילוגרמים, כן. וואלה. מצב נפשי קשה. אני לא משתף את הציבור בכל טלפון שאני מקבל באמצע הלילה.
אז למה להתעקש? אתה יודע, בתביעה אומרים שהוא מתעקש, הוא לא מתחרט, הוא משחק איתנו משחקים, הוא לא בא ואומר חטאתי, אביתי, פשעתי, יאללה, תסתדרו איתי, בוא נגמור עם זה.
כי הוא, אתה יודע, נצמד לאמת שלו.
כן, אבל בסוף אתה יודע, משלמים מחיר כבד, אתה יודע.
אבל תשמע, בסוף ההחלטה ללכת לערעור היא החלטה שלו. מה זאת אומרת? ברור שמשלמים מחיר כבד. אתה לא יכול גם להיות הקורבן וגם, אתה יודע, וגם שיבואו אליך בטענות. אין מה לעשות. יש פה הליך משפטי שמנוהל. יש סוגיה שתשפיע על כל חייו. לאור היה לוחם מצטיין בצהל. הוא קסם של בחור. באמת, משפחה נפלאה. הוא לא בחר את הסיטואציה הזאת. הוא פעל כפי שהוא חש...
כן, אבל אתה יודע, הפרשנים לפחות מעריכים, אי אפשר לדעת אם זה מה שהיה, שאם הוא לא היה מתעקש ונלחם את המלחמה הגדולה, אז הוא היה גומר את זה כמעט בכלום. אבל ברגע שזה הפך לעניין רעיוני, אז רעיוני...
הפרשנים הם מקשקשים, כשהם אומרים דברים כאלה. ותראה לי אחד מהפרשנים האלה, שלא מדבר מאיזו פוזיציה פוליטית, ואחד מהפרשנים האלה, שאם זה חליל היה קורה לבן שלו, אז הוא היה יושב בשלוות נפש בבית ואומר... בוא נגמור עם זה. זה לא עובד ככה, מוטי.
נכון, לא פשוט בכלל. תגידי, איך אתה מתמודד עם הקולות שאנשים משמיעים? שרון גל, בחור ציני, שבסך הכל תפס את לאור עזריה, קורבן, ועושה עליו קריירה, וכו' וכו'. אתה מכיר את הקולות האלה?
לא, אני שומע את זה לעתים רחוקות. לא שומע את זה באופן אישי, אני שומע כל פעם את האמירות הכלליות ואת הרמיזות. אני שנה וכמה כבר. 4 חודשים באמת משקיע המון שעות והרבה מאוד זמן ואנרגיה, כולל בימים האחרונים, למען אלור והמשפחה בהתנדבות מלאה. ואתה יודע, יש כאלה שנותנים ועושים, ויש כאלה שמדברים. אני מעדיף להיות בצד שנותן. נתינה זה דבר נפלא. אני מרגיש שלם ומלא בדבר הזה.
תגיד, אתה לא מתגעגע לתוכנית ברדיו?
אני מתגעגע. אני מתגעגע לרדיו.
מה יותר, לרדיו או לערוץ 20?
אני מתגעגע בכלל לעיסוק. מרתק, מאתגר. להתחיל לעשות משהו, אני...
מאז שהלכת אני מרגיש שיש לי פשוט יותר מאזינים. היית משדר בבוקר, אם אני לא טוען. כן, בבוקר.
הייתי משדר בבוקר, נכון. אני גם מחפש משהו לעשות בזמן האחרון.
אפשר להציע לך?
מה?
אפשר להציע לך?
אני פתוח להצעות, אתה יודע, כל דבר נשקל בכובד ראש.
כן, אבל אנשים רוצים הפעם לקבל לך התחייבות, חוזה ל3 שנים, בלי משחקים, בלי ללכת לכנסת פתאום, בלי שום דבר.
גם זה בא בחשבון.
וואלה, כן?
כן.
מה אתה מרגיש עובר לך? אתה בתקופה סוערת בחייך, נכון?
אני לא, תקופה סוערת, אני מרגיש שאני משלם מחיר אישי על ההתגייסות המוחלטת והמלאה לטובת משפחת עזריה ואלו. אני מרגיש שזה, אתה יודע, בהתחלה הייתה תחושה של מין, לא יודע איך תאר את זה, אבל זה ככה באיזושהי הדרגה הלך ונגרם סוג של, אתה יודע, אתה מרגיש שהדברים נסגרים, שיש איזושהי, לא יודע אם להגיד נקמה, אבל הדרה בעקבות הטיפול בפרשה הזאת באופן הזה.
כן, אבל, אבל לפני הפרשה הזאת, אתה יודע, הגעת מערוץ 10 לערוץ 20, ואז שם עזבת, הלכת לפוליטיקה, חזרת לערוץ 20, ואז כאילו, היו תהליכים, זה לא, אתה לא יושב על מי מנוחות.
שמע, הייתי בערוץ 10, 10 שנים, מ-2003 עד 2013.
אתה אומר 10 שנים זה יותר מדי.
זה הרבה. ועשיתי שם המון תפקידים, ואז נקלטתי לאיזושהי צרה. וברוך השם יצאתי ממנה, לקח שנה שלמה, כן, אבל ניקיתי את שמי לחלוטין, וזה סדק ופגע, והמשכתי הלאה.
סדק ופגע באמת או בעיקר בנפש שלך?
לא, גם וגם, גם וגם. ונבחרתי לכנסת, כפי שתיארת, ואכן התפטרתי מהכנסת על רקע תחושה שאני לא תורם מספיק, שזה גם משהו שלא לא עושים לעתים קרובות.
ובדיעבד זה לא הייתה החלטה של רגע, החלטה לא נכונה?
זה לא הייתה החלטה של רגע, כי שר הביטחון ליברמן היום אמר לי אז תחשוב עוד קצת, קח את הזמן עד ראש השנה ותחשוב בחג, ושקלתי את זה וכו'. וכן, והיום אתה יודע...
כן, אבל היום אתה מוצא את עצמך במקום שאתה מחפש תעסוקה, והשאלה אם אתה לא אומר לעצמך, למה הייתי צריך לעזוב, מה חסר, יש 120 אנשים שעוממים בכנסת, יכול להיות עוד אחד, מה?
הכנסת זה לא סידור עבודה, הכנסת זה מקום שבאים לעבוד בו.
למה לא תסתכל, בוא נעשה סיבוב בכנסת ביחד, נראה מה יש.
אני לא כזה, תשמע, מוטי, אין מה לעשות, אני לא חושב שהכנסת זה סידור עבודה, אני חושב שמקום שאתה בא אליו ואתה רוצה לתרום בו, ואתה מרגיש שאתה לא יכול לתרום בו.
למה? אתה תורם בפיך הרבה מאוד, יש הרבה חברי כנסת שכל מה שהם עושים, יודעים להתראיין ולמכור את האג'נדה שלהם, זה שקפת העולם.
כן, אבל אני חושב שרציתי, אני...
ישר, בוא נעשה דברים על השולחן. אתה הגעת לפוליטיקה, לא משום כישוריך הביצועי, כישורים ביצועיים מרשימים. יש לך כישורים רטוריים מרשימים. בגלל זה הגעת לשם. יכולת להמשיך
את זה. בסדר, אבל גם כישורים רטוריים, אתה רוצה לתרגם למעשים. אתה לא בא רק כדי לדבר.
זה רק בעולם הבא, לא בעולם הזה.
טוב, אפשר לנהל איזה דיון ארוך, אתה יודע, פילוסופי או איך שאתה לא רוצה. אני חושב שבכנסת אתה גם צריך ויכול להשפיע, ואם אתה מרגיש שאתה מחמם את הכיסא, אז לפחות אני הרגשתי שזה לא נכון להישאר שם. זה בכל זאת, אתה בסוף מתפרנס מכספי ציבור, ואתה צריך לשרת את הציבור הזה, ואני חושב שאתה יודע...
אז היום אתה לא עושה כלום?
היום אני לא עושה כלום, למעט העיסוק המלא כולל בדקות האחרונות, הסיפור של הגיוס.
לצערי אני חייב לסיים איתך, למרות שאתה מרתק ומעניין, אתה איש מורכב, אבל יש בך איזה נשמה כזאת מיוחדת, אתה יודע את זה בטח.
אני מודה לך, איזו מחמאה, כן? זה היה דבר טוב, כן?
תודה שרון, כן, בוודאי, שיהיה בוקר טוב והצלחה בחיים. תודה, סיימנו, תודה לצביקה גרוניך, יעלי במוטי קרופי, להתראות.
מבצק שקדים בריח, קרם וניל ונוגעת, מחית פיסטוק ושטרויזל. חולמת להגיע רחוק בעולם הקונדיטוריה? השפית מירי זורגר מחפשת בדיוק אותך. ההופעה הבאה, תחרות חדשה לגילוי כישרונות בתחום האפייה. להשתתפות, שלחי את פרטייך למייל yael@strudel93fm.co.il או חייגי ל-039-039-039, הקישה 1 ואחר כך 9. ההופעה הבאה, ימי חמישי 11 בבוקר, כאן בכל חי. בשיתוף הקמפוס הקולינרי בירושלים.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
חצי דקה על כלכלה חזקה.
מעוניינים לחזק את הפריפריה ולקדם את התעשייה? משרד הכלכלה לשירותכם. באמצעות הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה במשרד הכלכלה, תוכלו ליהנות ממענקי הון להקמה, הרחבה והעתקה של מפעלי תעשייה לפריפריה, כדי לייצר אלפי מקומות עבודה נוספים, לקדם חדשנות ופריון ולעודד מיזמים כלכליים חברתיים.
כי כלכלה חזקה לתעשייה בישראל היא כלכלה חזקה בשבילך.
מאות אלפי בני ישיבות לא טועים, הם בחרו פורור.
משנה לשנה יותר אנשים לא מתפשרים ומתלבשים בפורור. 100% כותנה ללא גיהוץ בגזרות ייחודיות ומעוצבות. פורור, מותג החולצות העולמי. רחוב כנפי נשרים 13 ירושלים וברחוב רבי עקיבא 99 בבני ברק. פורור, חד וחלק.
שירבית, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח הדירה. לפרטים חייגו כוכבית 2003, שירבית.
הישארו בנתיב שלכם. האוניברסיטה הפתוחה. תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה לומדים לתואר אקדמי מהבית, במקום, באווירה ובסביבה הטבעית שלכם, המתאימה ביותר לאורח חייכם. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
הונדה, באירוע מחירות מטורף. טרייד-אין המרה במחיר מחירון ובסולי מימון, מ7-9 ביוני. חייגו להונדה, כוכבית 2099, כפוף לתקנון. וולבו מציגה, V-Days. ההזדמנות שלך להתקדם לוולבו חדשה בתנאים מיוחדים. מ7-9 ביוני, לפרטים כוכבית 3011, כפוף לתקנון.
כשמדובר במשפחה שלכם, האוכל חייב להיות בריא וטעים, נכון? אז בריא וטעים זה הודו. כאן השף אביב משה, ואני ממליץ לכל ההורים להוסיף תבשילי הודו טעימים ובריאים לתפריט המשפחתי. הודו, גם טעים וגם בריא. בדיוק מה שהמשפחה שלכם צריכה.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. מרן כותב, מצוות יום טוב לחלקו, חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה. בית המדרש זה מקום שבו לומדים תורה. אין חיוב דווקא בית המדרש. כבר אמרנו בשיעור אתמול שבית הכנסת, התפילה שמתפללים, נחשבת כחציו להשם. זאת אומרת, זה בכלל הלימוד תורה. אני מחשב את השעות של בית הכנסת, אם זה שעתיים או שעתיים וחצי, היה בתוך התפילה והיה קריאת התורה והיה באמצע דרשה אולי של הרב, כל אלה בכלל חציו להשם. אז בית המדרש שמזכיר כאן מרן, הכוונה היא גם למה שמתפללים ולא רק למה שלומדים תורה. זה נכון גם לגבי צירוף תפילת המנחה. מנחה שמתפללים אחר הצהריים היא בכלל חציו להשם, היא בחלק ששייך להשם. החלק השני, אכילה ושתייה, כולל בתוכו גם את השינה שהוא ישן. הוא רוצה לנוח, הוא ישן, והחציו לאכילה ושתייה גם זה כלול בכלל השינה. זאת אומרת, היה לנו לאחרונה את חג השבועות. בשבועות היינו ערים כל הלילה. רוצים לנוח, אי אפשר להחזיק מעמד וצריך לישון. אני הולך לישון מיד אחרי שקידשתי ואכלתי משהו קל. אני הולך לישון ומתעורר לפני חצות היום, מתעורר בחצות היום, או אפילו קצת אחרי חצות היום. את יתר השעות ביום אני אשתדל לזרז את האכילה ושתייה עם בני הבית, או לצרף בכלל האכילה ושתייה את שירי החג יחד עם דברי תורה שנאמרים שם, שזה יהיה כלול עם חציו להשם, ואת יתר השעות של היום אני אקדיש אותם ללימוד תורה, ולא להעביר אותם חס ושלום בטיולים ובכל מיני דברים בטלים, אלא לנצל את חציו להשם באופן מלא כפי מה שבידו. כל אדם יהיה חכם ונבון לחלק את זמן הלימוד תורה, ולא להפוך את היום טוב לזמן של בטלה. החציו להשם וחציו לכם, פירושו של דבר שאדם יהיה נבון תמיד בלי יוצא מן הכלל. תמיד את החלק של חציו להשם, או יקבע עם חבר ללמוד איתו בחברותה, או ילך לשמוע שיעורי תורה מפי הרב במקום, אבל בכל מקרה לא לזלזל בחציו להשם. האכילה ושתייה אינה מוכתבת כאן בדברי מרן. בסעיף הבא מרן יסביר לנו את הדברים יותר בהרחבה, אבל אכילה ושתייה כפי משהו מתענג. כל אדם לפי ההרגלים שלו, אכילה ושתייה מתאימה לו. השתייה המוזכרת כאן הכוונה היא ליין, אכילה המוזכרת כאן לחתיכילה הכוונה היא לבשר. בשר ויין זו שמחת החג. אומר מרן, ואל יצמצם בהוצאות יום טוב. למה לא לצמצם? מרן כותב את הדברים על פי מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מזונותיו של אדם קצובין לו מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי. המילה תשרי מתחלקת בראשי תיבות לארבעה דברים שהם מחוץ למסגרת התקציב. הדבר הראשון, תלמוד תורה. כל הוצאה שאדם מוציא, מבזבז ללימוד תורה, היא מחוץ למסגרת התקציב. אותו הדבר ההוצאות לשבתות, אותו הדבר לראשי חודשים, ולבסוף ימים טובים. זה ראשי תיבות תשרי, תלמוד תורה, שבת, ראש חודש, יום טוב. אלה ארבעת הדברים, כל הוצאה שאדם מבזבז באמת ובתמים מתוך כוונה ביראת שמיים להדר לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, לכבוד ראש חודש, כדי לזכור מלמד לבניו, או הוא עצמו רוצה לזכור לעצמו מלמד, כל אלה דברים שהם מחוץ למסגרת התקציב. אם נגזר על האדם בראש השנה שמסגרת התקציב שלו תהיה $100,000 לשנה, ההוצאות שהוא מוציא מבזבז לצורך ארבעת הדברים הללו, זה מעבר ל-100,000, הוא ירוויח יותר כדי לחסות את ההוצאות שלו של ארבעת הדברים הללו. כמובן, כל זה נובע מתוך יראת שמיים ולא לצורך ההנאה הפרטית. מי שמבזבז ליום טוב כדי להתענג, הוא לא מענג את היום טוב, הוא מענג את עצמו. מי שאוכל הרבה בשבת, הוא לא יכול לומר שזה יהיה בחשבון שמחוץ למסגרת של התקציב. זה עדיין בתוך מסגרת התקציב, כיוון שהוא מתכוון להנאתו. הוא רוצה להרגיש טוב, אז הוא אוכל דברים שהוא רוצה להתענג בהם. אבל אם כוונתו לשם שמיים, הוא יודע שיש מצוות עונג שבת, וכבר אמרנו כמה פעמים שמצוות עונג שבת היא דאורייתא, וכל שכן ביום טוב, שבוודאי זו מצווה חשובה ויקרה מאוד לאכול בשר ויין, והוא קונה לעצמו מאכלים ערבים במיוחד, לא חס ושלום בהלוואה שאין בדעתו להחזיר, כי הוא בגדר לווה רשע ולא ישלם, אלא מתוך כוונה להחזיר, לוקח הלוואה, והקדוש ברוך הוא מסייע בדו כיוון שהוא כיוון לשם שמיים, ומכל מיני פינות שהוא לא תכנן ולא חשב מגיע לו פתאום הכסף, והוא מכסה את החוב, מכסה את ההלוואה, ונמצא שמעשיו היו לשם שמיים, והוא זכה את, וזיקה את עצמו להתקדם במצוות שמחת החג. לכן אומר מרן, ואל יצמצם בהוצאות יום טוב, בפרט כאשר ברוך השם הוא מטופל במשפחה. במשפחה אי אפשר בשום אופן לצמצם. יהיה חכם ונבון לחסוך מפיתו במשך השבוע, במשך השבועיים שלפני היום טוב, כדי באמת להראות משהו מיוחד ביום טוב, שבזה הוא מראה את רצונו לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא בלבב שלם. והשראה והשראה חלקו שהוא לא מצמצם, ומראה אמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא יחסה את הוצאותיו. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
רוצים לכבד את השבת ולהנות כל השבוע? נועם אחד, בר המים הראשון המותר לשימוש בשבת ובחול, במים החמים והקרים, לכתחילה וללא צורך בתבילה. כוכבית 85-10, כוכבית 85-10, או חפשו נועם אחד בגוגל.
שירבית, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. לפרטים חייגו כוכבית 2003, שירבית.
מלון פרגש תפוח, בננה פרשת תמר, לפרוטה של נסלה, שלגון פלינטר. מחפש פינו פריז, לפרוטה סוגר לך פינה, 50% פרי, והקלוריות בקטנה. לפרוטה ללפרוטה, רוצה פינו קבל, לפרוטה.
לפרוטה של נסטלה, כשמתחשק לכם משהו מיוחד.
שלומקי, אני חייב להגיד לך, מאז שברוקס ברדרס הגיעו לארץ, הבנתי מה זה חולצה איכותית.
אמרתי לך, חייקה, לא סתם מותג עולמי, מותג על.
ממש ככה, העיצוב, הבד, לא צריך גיוץ, פשוט מושלם.
יאללה, אני זז, גם אני צריך איזה ברוקס ברדרס לחתונה של בדודה הערב.
קולקציית החולצות החדשה של ברוקס ברדרס ממשיכה להתחדש, וסוחפת אחריה מאות לקוחות מרוצים. בואו גם אתם להתחדש במותג העל ובדגמים שלא רואים בחנויות. עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
קרמיסימו, קרמיסימו,
קרמיסימו, הגלידה המשפחתית האהובה בישראל, עכשיו בטעמים חדשים, וניל ופירות טרופיים, בננה שוקולד צ'יפ וגלידת פרווה, פסיפלורה ופרי יער. קרמיסימו, בחשות בדץ העדה החרדית.
תמיד חלמת לבשל כמו מרי זורגר? לאפות כמו אפרת ליבפרוינד? רוצה להכיר את סודות הבישול של אביגייל מייזליק ולעצב כמו ציפי כהן? בקמפוס הקולינרי תגלי את כל הסודות, כל המתכונים, כל החידושים והטכניקות של השפיות המובילות. בואי להתרשם ממגוון רחב של קורסים מקצועיים בתחומי הבישול, האפייה, עיצוב האירועים והעיצוב הקולינרי. חייגי עכשיו 02-65-22-227.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין חברות לתלות?
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כללית מזכירה לכם, מזג האוויר נעשה נאה. זו ההזדמנות ללמד את הילדים רכיבה על אופניים ולהקנות להם כללי בטיחות. בראש ובראשונה, חובה להקפיד על חבישת קסדה בכל נסיעה. יש להקפיד לקנות קסדות שאושרו על ידי מכון התקנים הישראלי.
חדשות כל חי, השעה 10.
שלום.
שלום רב באולפן, אריאל שרפר. ערבי ישראלי הגיש הבוקר תלונה למשטרה בגין חמישה רכבים חונים בשכונת הגבעה הצרפתית בירושלים וסמוך למתחם המלונות בציר בר לב בבירה, שהושחתו ועליהן רוססו כתובות עם שמו של צעיר יהודי ששוחרר לאחרונה מהכלא לאחר שריצה 3 שנות מאסר בגין הצתת רכב. המשטרה פתחה בחקירה בחשד כי מדובר בפשע שנאה על רקע לאומני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. יושב ראש האופוזיציה והמחנה הציוני חבר הכנסת יצחק הרצוג קרא הבוקר לחברי מפלגתו לנהוג זה בזה בכבוד לקראת הבחירות לראשות מפלגת העבודה, זאת על רקע הוויכוח המילולי המתוקשר בין המתמודדים.